שבעת הבנים על האישה ושבעת בניה.
דבר היום, פסקט בקטנה. צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לדבר היום, הסקט בקטנה. תתבב וכסלב, שנת 2186 לפרוץ מרד המכבים. שם הפרק, שבעת הבנים, על האישה ושבעת בניה. פרק לכבוד חנוכה, המתקרב במהירות הבזק. אני דוקטור אילן אבקסיס. גם פרק זה הוא בחסות דוקטור ירון הראל, רפי שביט, מוטי יחזקלי, ואלעד אבן, תומכי הפטריון היקרים. סיפור האישה והבנים מופיע בכמה מקורות. המקור הראשון הוא ספר מכבים ב', ספר חיצוני המתאר את האירועים מימיו האחרונים של סלבקוס הרביעי, זה שקדם לאנטיוכוס אפיפנס הרשע, שנת 175, ועד ניצחון יהודה על ניקנור בשנת 161 לפני הספירה. המקור השני הוא ספר מכבים ד', ספר חיצוני נוסף, המתמקד ברדיפות הדת טרם מרד החשמונאים. באופן טבעי, סיפור האישה ושבעת בניה תופס מקום נרחב בספר זה. גם בתלמוד הבבלי יש סיפור על אישה ושבעת בניה, ובגרסה דומה במדרש איכה רבה. במלחמת היהודים של יוספוס פלביוס נזכר אב דווקא, שהרג את בניו אך אחרי אחיו על מנת שלא ייפלו בשבי. נתחיל במכבים ב', ציטוט, ועוד היה מעשה בשבעה אחים ואימם אשר נתפסו ונאנסו מאת המלך לאכול מבשר החזיר האסור ויולקו בשוטים ובגידים. ואחד מהם דיבר אל המלך ואמר, והנה ציטוט מדברי אחד האחים, מה ברצונך לשאול וללמוד ממנו? מאיתנו הכוונה. מוכנים אנו למות מלעבור על תורת האבות. סוף ציטוט. העובדה שהם הולקו בשוטים ובגידים מלמדת שהם סרבו לאכול מבשר החזיר. אחד הבנים אמר למלך, בהתרסה כנראה, שחבל על מה המצב, הם מעדיפים למות ולא לעבור על חוקי התורה, מה שנקרא למות על קידוש השם. כלומר, אפשר להרוג אותם כבר עכשיו ולחסוך זמן לכולם. שימו לב שנזכרים פה שבעה אחים ואימם, בעוד האב לא נזכר כלל. המלך לא אהב את מה ששמע. ציטוט, ויקצוף המלך, ויצב ללבן מחבטות וסירים, ואחרי אשר התלבנו, ציווה מיד לכרות את לשון המדבר באדם, להפשיט את אור ראשו, ולקצץ את איבריו לעיני שאר אחיו ואימו. וכאשר היה חדל תועלת, כלומר במצב שהוא כבר לא יכול לאכול מבשר החזיר, ציווה להביאו למוקד בעודנו חי ולצלותו במחבת. סוף ציטוט. המלך החליט להעניש את האח הראשון למען יראו ויראו. שימו לב לתגובת האם והאחים. ציטוט, וכאשר העלתה המחבת עד חזק, עודדו הם ואימם זה את זה למות בגבורה למור. והנה הציטוט מדבריהם, אדוני אלוהים משגיח עלינו ומנחמנו באמת, כאשר גילה משה בשירה המעידה, שירת האזינו הכוונה בסוף ספר דברים, עליהם למור, והנה ציטוט מהשירה, ועל עבדיו יתנחם. סוף ציטוט. למרות הסבל של האח הראשון, הם עודדו זה את זה שהם יקבלו את שכרם בעולם הבא. מחבר ספר מכבים דרש את הפסוק משירת האזינו כמכוון לחיי העולם הבא. דבר דומה נעשה לבן שני, ועל סף מותו הוא הטיח במלך, ציטוט, ועם נשימתו האחרונה אמר, והנה ציטוט מדבריו למלך, אתה הרשע מוציא אותנו מחיי העולם הזה, ומלך העולם יעיר אותנו המתים על תורתו ויחזירנו לחיי עולמים. סוף ציטוט. זו אחת הפעמים הראשונות בה נזכרת תחיית המתים ביהדות כחלק מתורת הגמול. במקרא ישנה תחיית מתים אמנם, אך באופן ניסי, כמו מעשה אליהו ואלישע, או מטאפורי, כמו חזון העצמות היבשות של יחזקאל. אבל כחלק מתורת הגמול, תחיית המתים קיימת רק בשולי שולי המקרא, בספר דניאל, שנכתב בערך באותה תקופה של ספר מכבים ב'. רעיון תחיית המתים הוא רעיון שמופיע בספרים החיצוניים ולא במקרא, למעט דניאל. בפרק עתידי על דניאל, שהוא ספר חיצוני לכל דבר ועניין שהסתנן למקרא, נרחיב בנושא. שאר האחים הומתו אף הם במיתות שונות ואכזריות, ורובם חזרו כך או אחרת על רעיון תחיית המתים, ואין צורך להרחיב. לבסוף, אף האם הומתה. בספר מכבים ד', שעוסק בגזרות שקדמו לו כאמור, ושנכתב ביוונית על ידי יהודי הלניסטי, תפס סיפור זה 11 פרקים שלמים. לאחר סיפוריהם של שמעון ואלעזר, שגם הם מתו על קידוש השם, ונזכיר את אלעזר בהמשך. סיפור דומה מופיע בתלמוד הבבלי. נקרא בתרגום חופשי לעברית, ציטוט, עליהם הכתוב אומר, והנה ציטוט מתהילים, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. עד כאן ציטוט מתהילים. ורב יהודה אמר, זו אישה ושבעה בניה, הביאוהו קודם לפני הקיסר, אמרו לו, עבוד עבודה זרה. ובנוסח אחר, עבודת כוכבים, אמר להם, כתוב בתורה, והנה ציטוט מעשרת הדיברות, אנוכי אדוני אלוהיך. הוציאוהו והרגוהו, והביאו אחר לפני הקיסר. דילגתי על שאר ההוצאות להורג. אמרה לו, האם, למרות שצריך להיות להם, בניי, לכו ואמרו לאברהם אביכם, אתה עקדת מזבח אחד, ואני עקדתי שבעה מזבחות. אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה, יצתה בת קול ואמרה, אם הבנים שמחה. זה ציטוט מתהילים. סוף ציטוט. הסיפור התלמודי חוזר פחות או יותר על הסיפור בספר מכבים. ההבדל העיקרי הוא האופן בו האם מתה. מידי נוכרים או בכוחות עצמה. נראה שהסיפור התלמודי נשען על זה ממכבים. נקודה מעניינת היא שבשני המקרים שם האם לא נזכר כלל. במדרש איכה רבה, שהוא מדרש על מגילת איכה מימי הביניים המוקדמים, אזכור מלכות ישמעאל רומז כי הדבר היה לאחר הכיבוש המוסלמי, מופיע סיפור דומה מאוד על הקיסר שציווה על שבעת בניה של האם להשתחוות לצלם. כל אח סרב, התפלמס עם הקיסר והוצא להורג. גם בגרסה זו, האם פנתה אל אברהם אבינו והשוותה את עצמה אליו. תוספת מעניינת יש במדרש זה בנוגע לגילו של הילד האחרון. הציטוט, וכיוון שנהרג, שיערו חכמים שנותיו של אותו תינוק ונמצא בין 2 שנים ו6 חודשים ו6 שעות ומחצה. סוף ציטוט. בין 2.5 ו6 שעות וחצי הוא כבר מוכן למסור נפשו על קידוש השם. האישה ושבעת בניה וכן אלעזר מספר מכבים ד' הפכו לדמויות מופת בנצרות כדוגמה עילאית להקרבה על מזבח האמונה. מעין אב טיפוס למרטירים הנוצרים שבשרם יזין את עריות רומא בקולוסאום. אני מזכיר שספרי מכבים לא נכללו בקנון העברי, אלא רק בקנון הנוצרי, בתרגום ה-70, וספר מכבים ד' באופן ספציפי נכלל רק בקנון של הכנסייה הגיאורגית. לא פלא איפה ששרידי האישה ובניה מצאו את דרכם לכנסיית אנדרו הקדוש בקלן שבגרמניה. שם הם עד עצם היום הזה. באופן מפתיע, שם האישה לא נמסר במקורות היהודיים למעט איכה רבה, שם היא מכונה מרים בת נחתום. במסורת של הכנסייה המזרחית הקתולית, האישה מכונה סולומוניה, כלומר שלומית. בכנסייה הארמנית היא מכונה שמונה, ובכנסייה הסורית היא מכונה שמוני. בשני המקרים מדובר כנראה בשיבוש השם סולומוניה או שלומית. אז איך הסיפור מוכר כחנה ושבעת בניה? התשובה נמצאת בספר יוסיפון, ספר עברי משנת 953 לספירה מדרום איטליה. הספר הוא תרגום ועיבוד עברי של התרגום הלטיני לכתבי יוספוס פלביוס. בספר יוסיפון האישה מכונה חנה, כנראה בהשפעת שירת חנה בספר שמואל. שם נכתב, ציטוט, עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה, סוף ציטוט. החיבור בין שבעה לאומללה מתבקש במקרה זה. אמינותו ההיסטורית של הסיפור מוטלת בספק. הדמויות כלליות ללא שם, הטיעונים הפילוסופיים המורכבים, הרכיבים הספרותיים הבולטים, כמו השימוש במספר 7, מות כל הבנים באירוע אחד, החלש המתנגד לחזק ומשלם בחייו, ועוד כהנה וכהנה, מקשים על קבלת הסיפור כמות שהוא. כפי הנראה, לסיפור הייתה מטרה של האדרת קידוש השם, ניסיון לעודד את רוחם של אלו שהתנגדו לגזרות אנטיוכוס. הצורך לעודד את שלומי אמוני ישראל רומז שלא כל העם היה עיקש ונחרץ בהתנגדותו לגזרות מצד אחד, וכי הגזרות היו אמצעי ולא מטרה מצד שני. נראה שלא מעטים עברו על מצוות התורה בין מרצון ובין בכפייה. רוב האנשים העדיפו להישאר בחיים. חבר מועצת החכמים, ליאור סלע, הסב את תשומת ליבי לדמיון שבין מות הבנים והאם ומצוות שילוח הקן. בעוד שלפי המצווה יש לשלח את האם, הרי בסיפור שלנו המלך הרשע הרג את הבנים על האם, דבר המוסיף רובד נוסף לרשעותו כי רבה. זהו, עד כאן. שבעת הבנים על האישה ושבעת בניה. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אזוב הקיר, אלון גלוסקה, אלי לבנה, ליאור סלע, וכינרת להב זוהר, שעזרו לחכמים לחשב את גילו של הילד הצעיר. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות. שתפו והפיצו את שם ההסקט ברחבי החלד והיקום, ואמריצו את חבריכם לנהוג כמותכם. ותבוא עליכם הברכה. זה מכבר חצינו את רף 900 הלייקים לדף הפייסבוק, ואשמח אם נגיע ל-1000. מספר עגול, סמלי ויפה. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות מודיעין, שתעלוזנה בנות מודיעין עילית. הדואל הוא אילן כרוכית ilanabc.co.il. טופס צור קשר זמין גם כן, ורשימת התפוצה, נטולת הפרסומות ודואר הזבל מחכה לכם, לבד בחושך. מי שמחכה לכם גם כן בשקט עד עתה, הוא ערוץ היוטיוב. אשמח אם תסמנו לייק בערוץ. בהנחה שאתם אוהבים את ההסקט, וגם רוצים לתמוך בו, אנא הפיצו את שמעי בקרב מכריכם. ספרו להם על התוכן האיכותי והמשובח שנבנה פה בעמל רב, אריח על גבי לבנה. המלצה מפה לאוזן היא הדבר הטוב ביותר. תודה מקרב לב. כמו כן, תוכלו לתמוך בהסקט באופן קבוע בפטריון, אתר בו אתם יכולים לאמץ יוצר, אני למשל, במדרגות תמיכה שונות ומגוונות. מנגד, תוכלו גם לקנות לי כוס קפה דיגיטלית באתר קומקפפי. תודה לאלה שכבר קנו לי קפה, ולתומכי הפטריון השונים, בראשות דוקטור ירון הראל, רפי שביט, מוטי יחזקלי ואלעד אבן. זו ההגייה הנכונה. הפרק הבא בדבר היום יעלה בתדבב בתוות, שם הפרק חילוק ארוך על חלוקת המקרא לפרקים. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בתוות, שם הפרק והייתה שכר לחלו על שכירי חרב. ולפני סיום, אני מבקש להודות לעומר בינדר, המעצב המוכשר, שעיצב את הסמליל החדש של התוכנית. תודה איש יקר. ולסיום, אני מזכיר את אחינו הקטן, הפודקאסט של התנך, עם דוקטור ליאור הרביד, בשיתוף השחקן שרוד אלכסנדר. בעת הקלטת פרק זה, ליאורה נמצאת בעיצומה של סדרה על חזון המרכבה של יחזקאל. להתראות.